שלום וברכה לכל הצופים שלנו, לכל הרואים מדי שבוע בשבוע, וגם החדשים ברוכים הבאים. בעזרת השם אנחנו קוראים השבוע פרשת קורח, והפרשה כל כך מעניינת, ומרוב שהיא מעניינת, היה דרשן אחד שהייתה לו דרשה אחת ויחידה רק על פרשת קורח. וכל מקום שהוא היה מגיע אליו, היה דורש על קורח. אבל הוא היה בבעיה. איך אפשר לדרוש על קורח בפרשת בראשית? זה קצת מסובך ולא קשור. היה לו זה פטנט. פשוט, הייתה לו קופסת טבק. ולפני השיעור היה שולף את הטבק שלו מהכיס. ככה לפני השיעור קצת לרחרח, פותח. אך ריח ניחוח ישל השם. סוגר את הקופסה ופיק, כאילו התפקשה שלו מהיד, כאילו החליק לו, ואז הוא מתחיל לחפש איפה הטבק שלי. וואי, איפה הטבק שלי? בלעה אותו האדמה כמו שבלעה את קורח. ואז ככה אותו הדרשן, כיוון שהזכרנו את קורח כאילו כבדרך אגב, אז אם כבר הזכרנו אותו נדבר עליו. כל כך פרשה מעניינת קורח, עד כדי כך שאותו הדרשן תפס את זה למוטו שלו, לדרשה העיקרית והיחידה במשך כל השנה. ואם הפרשה כל כך מעניינת, אז בואו נצלול פנימה וננסה לדלות פנינים, לדלות יהלומים, ולצאת עם מטען רב עוצמה, אבל לא מטען שיפוצץ אותנו, אלא מטען שירומם אותנו, מה שאנחנו בעצם שואפים ורוצים ומשתדלים לעשות במשך כל שבוע ושבוע, להתרומם כמה טפחים מעל הקרקע, להתרומם כמה טפחים מעל הנגיעות האישיות, כמה טפחים מעל הרצונות, התאוות, המאוויים והחישוקים, כל הרצונות שבאים מצד היצר הרע. אנחנו ננסה, ובעזרת השם נרצה, אנחנו גם כן נצליח. כי אין דבר עומד לפני הרצון. והפרשה שלנו פותחת. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, ודתן ואבירם בני אליאב, ואון בן פלט בני ראובן. כל המפרשים מזנקים ושואלים, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי? נו, ודתן ואבירם? נו, מה הוא לקח? ואון בן פלט בן ראובן? מה קורח לקח? כל המפרשים עמדו בזה, ויקח קורח, מה קורח לקח? אז המפרשים מתרצים כל מיני תירוצים. לקח מקחרה לעצמו, ליבו לקחו, לקח עצמו לצד המחלוקת. תירוצים יפים, תירושים נפלאים. אומר הרב ולך, שליטה, כל הפירושים יפים, אבל אין מקרה יוצא מדי פשוטו. התורה כאן באה ללמד אותנו לקח אדיר. מה לקח קורח? אתה יודע מה הוא לקח, אומרת התורה? התשובה היא שהוא לא לקח כלום. התורה באה ללמד אותך שקורח התחיל במחלוקת ובגלל זה הוא לא לקח כלום. מה הכוונה? בוא נתאר לעצמנו צייד שיוצא לצייד קצת להשתחרר, לנקות את הראש כמו שאומרים, יוצא לצייד על הבוקר, ופתאום הוא מגלה אי שם צבי ישן, ובוא נאמר שהוא מצליח להתקרב ככה בלעת, בשקט, צעד אחר צעד, עד שהוא מגיע למר צביקה, והוא מנחית את ידיו על הצבי ומחבק אותו חיבוק של דוב. יש לו משהו בידיים? ועוד איך שכן, יש לו צבי בידיים. אבל בוא נתאר לעצמנו שהוא מגלה אי שם איזה אריה ישן, איזה נמר שישן, והוא מתקרב אליו לאט לאט, והוא מצליח להנחית את ידיו על האריה או על הנמר. מה אתם אומרים? יש לצייד שלנו משהו? יש משהו? אולי יש לנמר משהו? ארוחת בוקר חגיגית, בן אדם? אולי יש לאריה משהו? ארוחת בוקר מלבבת ושמחה. זה כן, כשקורח הולך לחלוק על משה רבנו עליו השלום, איש האלוקים שחולל את כל הניסים במצרים, שקרע את הים, שהוריד את המן, שהעביר את עם ישראל ממצרים דרך ים סוף, הוציא להם מים מן הסלע, הוריד את התורה הקדושה, יש לקורח סיכוי כלשהו לנצח? קרב אבוד מראש, ויקח קורח, מה הוא לקח? כלום, אולי האדמה לקחה אותו. אבל קורח כמובן, הוא לא היה הראשון והוא לא היה האחרון. הזכויות יוצרים לא היו שלו, עוד הרבה לפניו דור הפלגה. דור מטופש שכזה, רצו להילחם בקדוש ברוך הוא. הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים. אומר המדרש, מה זה ראשו בשמיים? רצו להציב למעלה פסל עם חרב מופנית כלפי מעלה. לשמיים נשמע כזה מגוחך, כזה ילדותי ומצחיק. כאשר יתוש נלחם בבן אדם, יש ליתוש סיכוי כלשהו. אולי סיכוי אפסי, אבל אתה רואה סיכוי כלשהו. אם היתוש יהיה עקבי, קצת מסוכן, אתה רואה את העקיצות שלו? אולי יכול להיות זהום? יש לו סיכוי כלשהו קטן, אבל יש סיכוי. אבל כאשר אדם נלחם בקדוש ברוך הוא זה מצחיק. איזה סיכוי יש לאדם? סיכוי קלוש, גם זה לא. הקדוש ברוך הוא אפילו לא התייחס. לא ניסה אפילו להרוג את דור הפלגה, לא היה צורך בכך. הקדוש ברוך הוא בסך הכל בלבל להם את השפה לדור הפלגה. בסך הכל בלל את שפתם, ואז כל אחד לא הבין את השני, איך חסר שם תקשורת. וזה די, בסיבה למסיבה, כשאין תקשורת, כבר הפטישים התחיל לעוף אחד על השני בראשים. זה הכל. האנושות למדה לקח, בוודאי שלא. פרעה ניסה להיות גיבור, אבל אנחנו יודעים כמה הוא שילם, החל ממכת דם וקלה, שכל סוס פרעה שכבו כפגרים מתים על החוף של ים סוף. אם היה פרעה מנסה להילחם בקוש במדיין, אולי זה היה אפשרי, אבל להילחם בקדוש ברוך הוא, בהחלט שזה גדול וכבד. אבל האם למדו את הלקח? בוודאי שלא. סנחריב ניגף לפני שערי ירושלים עם 185 אלף ראשי גייסות. למדו את הלקח? עדיין לא. אמן מתנדב למלא את מקומו. אמן מבקש להשמיד, להרוג ולאבד. היו שם אנשים שכנראה אהבו את אמן. אמרו לו, ידידנו היקר אמן, אתה סתם מסתבך. היועצים באו והזהירו אותו, תראה מה עשה השם לפרעה. תראה מה עשה השם לסיסרא ולסנחריב. אבל אמן, הגאוותן הקטן והשמנמן, ביטל את הדברים מבחי יד. אמר להם, אותו אלוקה שהרג את פרעה, הוא כבר זקן. הוא כבר זקן, אין לו כוח. אבל מי באמת זקן? האלוקים שלנו נשאר, הוא היה והוא הווה והוא יהיה. אמן לא הספיק להיות זקן. מה הוא לקח לעצמו אמן? כלום. אנחנו לקחנו. קיבלנו עוד יום משמח. עוד יום שאנחנו שולחים מנות אחד לשני. כל זה בזכות אמן שמת בקיצור ימים ושנים. הוא מת אף על פי שהוא צעיר, לא זכה להיות זקן. הוא אמר שהאלוקים זקן. הוא לא זכה להיות זקן. ונראה לכם שהם ידעו את הלקח? עדיין לא. אנטיוכוס, עצמותיו התפקקו. במוחו של טיטוס ניכר יתוש. וממנו עד לדורות האחרונים עד היטלר ימח שמו וזכרו שהתאבד, ועד מותו הפתאומי של סטלין, שם רשעים מרכב, וגם בדורותינו סדאם חוסיין, ובכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. קום השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. כל אלו השנאים שלנו בעצם השנאים של הקדוש ברוך הוא. וכל זה אנחנו רואים את קורח לפני 3,000 שנה. הוא בא ומנסה להרער את היציבות, הוא בא ומנסה להרער את מנהיגותו של משה רבנו עליו השלום. ומדוע תתנשאו על קהל השם? אבל משה רבנו עונה לקורח בשתי מילים, רב לכם בני לוי, רב לכם, כבד עליכם. לקחתם משימה כבדה מדי להתחיל עם הקדוש ברוך הוא. דמוקרטיה, דמוקרטיה, אבל כאן אין כאן מקום לדמוקרטיה. גם התורה הקדושה היא דמוקרטית. התורה הקדושה כבר לימדה אותנו אחרי רבים להטות. כאשר יש דין, כאשר יש משפט, התורה הקדושה בהחלט דמוקרטית. אומרת התורה הקדושה, תבדוק כמה דיינים יש יותר, אלו שמזכים או אלו שמחייבים. התורה בהחלט דמוקרטית. אבל כל זה דווקא כשאתה לא יודע מה הדין, אתה לא יודע מה ההלכה. אבל כאן הקדוש ברוך הוא בעצמו ממנה את משה רבנו עליו השלום. הקדוש ברוך הוא בעצמו ממנה את אהרון הכהן עליו השלום. כאן אין מקום לדמוקרטיה. כאן זה לא שייך. ואת זאת קורח לא הבין. את זאת קורח לא הצליח להשכיל. והוא קופץ למים. והוא מצליח לגרור אחריו 250 ראשי סנהדראות. איך הוא עושה את זה? איך הוא מצליח? אבל התשובה היא פשוטה. כאשר מבטיחים מבטחות של סרק, כאשר יש אינטרסים, כאשר יש נגיעות אישיות, הכל הולך בקלות. שואל הגאון הרב משאש עליו השלום רבי יוסף משאש, אומרת המשנה מסכת אבות, איזוהי מחלוקת לשם שמיים? מחלוקת הלל ושמיים, שעליהם נאמר, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זוהי מחלוקת לשם שמיים, מחלוקת הלל ושמיים, מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, מחלוקת קורח וכל עדתו, מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, מחלוקת שאין לה סיכוי, מחלוקת שהקרב אבוד מראש. שואל הרב משאש עליו השלום, המשנה קצת מדבר בסגנון לא מובן, סגנון שהוא לא ברור. כמו שפתחה המשנה, ככה הייתה צריכה לסיים. מחלוקת שהיא לשם שמיים, מחלוקת הלל, ומצד השני מחלוקת של שמיים, הלל מול שמיים, זה מול זה. ואילו מחלוקת של קורח, איך כתוב מחלוקת קורח ועדתו? היה צריך לומר מחלוקת קורח ומשה. למה נאמר מחלוקת קורח ועדתו? צריך להיות כתוב מחלוקת קורח ומשה. עם מי משה נחלק? עם מי קורח נחלק? עם משה רבנו? או עם העדה שלו? סיפור, שעל ידי הסיפור אפשר להבין היטב למה מחלוקת קורח ועדתו. מעשה אמיתי שהיה בעיר ליבורנו, באיטליה. סיפור כל כך טיפוסי וכל כך מאפיין, מתאים לתקופה ההיא, וגם בוודאי ועוד איך לתקופתנו אנו, לצערנו הרב. וכך היה סיפור באיטליה. הייתה שם קהילה פורחת ומלבלבת, שאת הקהילה ניהלו שבעה פרנסים. ביום מן הימים, באחד בישיבות הוועד של שבעת הפרנסים, שבעת טובי העיר, גם אחד הפרנסים, אחד הגבאים, והציע הצעה. וכך הייתה הצעה. קם הפרנס ואמר, מוריי ורבותיי, אחי הגבאים, הפרנסים, עוסקים בצורכי ציבור ואמונה לשם שמיים. נושא המקוואות, כאן בעיר שלנו, כל כך בוער ועומד על הפרק. המקוואות כבר רעועים, כבר מתים ליפול, ישנים, ונושא טהרת המשפחה מיסודות הדת, מעיקרי הבית היהודי, זה הנושא שמעמיד הדורות הלאה. ובלי עין הרע ובן פורת יוסף, הקהילה התרחבה וגדלה. הגיע הזמן באמת להקים מקווה גדולה, רחבת ידיים, חדשה ומשוכללת. ואני גם כן עלה בראשי איזה מגרש שומם במרכז העיר, וכבר באתי בדיבור עם הבעלים שלו, וכבר יש לו מחיר טוב, ואני חושב שכדאי להגיש את ההצעה לבנות על המגרש במרכז העיר. ככה יהיה לכל התושבים רחבה, רחבת הדעת, קדושה, טהרה. מיד זינק נשיא הוועד, קפץ במקום, היה לא תהיה, לא יכול להיות. מקווה לא עושים במרכז העיר? לא ייתכן הדבר, מכמה סיבות? דבר ראשון, איפה הצניעות? מקווה עדיף לעשות בקצה העיר? קח לך מגרש בקצה העיר. דבר שני, כספי הקהילה הם לא הפקר. מגרש במרכז העיר עולה הרבה יותר יקר מאשר מגרש בקצה העיר. והנה זה עלה עכשיו בדעתי. מגרש בקצה העיר, אני מוכן לבוא לדבר עם הבעלים שלו, להסתדר על המחיר, וככה נרוויח כמה דברים, גם צניעות, וגם נחסוך כסף לקהילה. זה שהציע הראשון הפרנס, זינק מהמקום, ואמר, לא ייתכן. לא ייתכן שיצטרכו באישון לילה ואפלה ללכת עד קצה העיר? לא ראוי, לא רצוי, לא מתאים. וככה במילים מפוצצות, זה לא מתאים, זה לא יפה. טוב, בוא נעשה הצבעה. עמדו שם להצבעה. המציע הראשון הציע את ההצעה שלו במרכז העיר. מיד הצטרפו אליו עוד שלושה חברים, סך הכל ארבעה. ונשיא הקהילה נשאר עם שלושה מול ארבעה. נשיא הקהילה לא שמר, לא עמד על השקטים, לא שמר על השקטיו, מיד הלך לגבירים של הקהילה. מה? עכשיו יבנו מקווה במרכז העיר? ירוקנו את קופת הקהילה? אחר כך יבקשו ממכם למלא את הקופה של הקהילה? לא כדאי, לא זה. גם המציע הראשון, גם הוא לא ישב בשקט, הלך והציס את כל הקהילה. מה, העשירים יש להם מרכבות, יוכלו לנסוע לקצה העיר? איך העניים ניסו לקצה העיר? וככה העיר שושן, העיר ליבורנו, צהלה ושמחה, הגיעה שם למריבה, עד כדי התגוששות והתקוטטות והרמת ידיים. הדבר הגיע עד הממשל, והמושל של העיר קרא לרב העיר ואמר לו, תשמע ידידי ומכובדי רב העיר, רב הקהילה, אתה מוכרח להשקיט ולהשכין שלום ביניהם. אני מטיל עליך את תפקידו של אהרון הכהן עליו השלום. בבקשה. והרב ידע, הכיר את שתי הצדדים, שתיהם נרגנים וקשים. הרב העדיף לא להסתבך ולא להתעסק במהומה שפרצה, אבל משה לקהילה לא השאיר לו הרבה ברירות. אמר לו, אין לך הרבה אפשרויות, אני מטיל עליך את המשימה. הלך הרב לנשיא הקהילה ואמר לו, אולי באמת עדיף במרכז העיר? נשיא הקהילה ירה זיקים. במרכז העיר זה צנוע, זה קדושה, במרכז העיר, ואיפה לא נדבר על כספי הקהילה, כספי קודש הם. הרב שאין עם מי לדבר, הלך הרב לצד השני, וגם הוא, מה כבוד הרב? איך העניים יגיעו בישונה לקצה העיר? הרב הבין אם יש לו עסק. מה עשה הרב? קרא לבעל המגרש של מרכז העיר, אמר לו, מה בדעתך? אתה מוכן למכור את המרכז, את המגרש שלך במרכז העיר? אמר לו, כבוד הרב, אני אומר לך את האמת. אני עכשיו באמצע מסע ומתן. אני חייב הרבה כסף ליהודי פלוני, ואין לי אפשרות לפרוע את החוב שלי. אז אני שאיבדתי לו את המגרש לבעל חוב שלי. אותו בעל חוב פנה למכר שלו. בעצם זה הפרנס של אחד מהפרנסים של העיר. והוא הציע לו שהקהילה תקנה את המגרש במחיר טוב, וככה בעזרת שניים הפרנסים שיתמכו בהצעה, אנחנו נוכל למכור את המגרש הזה. וכמובן אותם שניים הפרנסים יצטרכו לקבל דמי תיווך, וככה אנחנו נסתדר עם החוב הזה, אז אני באמצע המסע ומתן. הרב הנהן בראשו, הוא כבר התחיל להבין היטב היטב. הוא אומר לו, רב, אני מבין מה קורה פה. באמת כמו שחשבתי, אני רואה שבאמת, ככה הרב חשב בליבו. והרב לא התמהמה, הכי שקל. הרב נסע את רגליו לביתו של משה לעיר, כדי לברר למי שייך הקרקע, למי שייך את הקרקע, המגרש, בקצה העיר. התברר לו שזה שייך ליהודי שהגיע לצרפת. שלח הרב מברק לצרפת, בו הוא כותב לאותו יהודי, שלום לך ידידי, אני מעוניין לקנות את המגרש שלך בקצה העיר. האם המגרש עומד למחירה או לא? שלח לו מברק בחזרה אותו יהודי מצרפת. שלום לרב הקהילה. בשמחה הייתי מעוניין למכור אותו. אבל מה אעשה? והמגרש כבר ממושכן לנשיא הקהילה. הרב כבר קלט מה מדובר פה. המגרש הזה ממושכן לנשיא הקהילה בקצה העיר. איך לא? איך נשיא הקהילה לא רוצה לשים את המקווה בקצה העיר בוודאי? והמגרש במרכז העיר, שם כבר עשו איזה קומבינה, אותו פרנס עם בעלים של המגרש, מיד התמונה הושלמה, הפאזל הושלם, והרב חישקל נשא את רגליו לביתו של משה לעיר לספר את כל החדשות. וכמובן שמשה לעיר קרא לכל הפרנסים, הדיח אותם ממשרתם ושם פרנסים אחרים שעליהם כנראה יש סיפורים אחרים. וזה בעצם המחלוקת של קורח וכל הדתו. לא היה שייך כאן לומר מחלוקת קורח ומשה רבנו עליו השלום, כי לא היה, כי לא הייתה כאן מחלוקת קורח ומשה. לא הייתה כאן מחלוקת של קורח ומשה רבנו. כאשר רוצים להילחם מלחמה, צריך שיהיה כאן שתי צדדים של נלחמים אחד בשני. צריכים שיהיו כאן שתי צדדים של נלחמים. כאשר יש צד אחד שאומר, תשמע, אני לא מוכן להילחם, השני לא יילחם עם עצמו. אבל כאן מה שקרה, מה שקרה, כאן היה כאן דבר מדהים. בעצם הייתה כאן, היה כאן צד אחד שנלחם עם עצמו. זה כוח בכל הדתו. מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, מחלוקת של כוח בכל הדתו. אומרים חז"ל שקשר של רשעים לא מן המניין. מחלוקת כוח לכל אחד ואחד, היו כאן אינטרסים משלו. קורח ירער על הכהונה, קורח כאב לו, למה מינו אותו נשיא, למה לא אני? גם אותם 250 ראשי סנהדראות היו כולם בכורות, רצו להחזיר את עבודת בכורות, את העבודה של בית המקדש של בכורות, למה אנחנו לא? כל אחד היה נגוע באינטרסים שלו. זו מחלוקת קורח וכל עדתו. וקורח היה פגוע ראשי. היינו יכולים להבין את קורח. קורח כל כך נפגע. קורח היה אכול רגשות. היה כל כך כולו פגוע. עד כדי כך שהוא היה מוכן להילחם. היה מוכן לערער על משה רבנו עליו השלום. אין לך סיכוי! היה מוכן להילחם. אומר הראשית חוכמה, איך ייתכן הדבר הזה? אומר הראשית חוכמה, משל למלך. משל למלך שהלך בדרך ופגש שתי אנשים. פגש את החמדן והקנאי, שתי אנשים. אמר המלך לחמדן ולקנאי, אני מוכן להציע לכם משהו. אני אציע לכם הצעה. כל אחד יבקש משהו, והשני יקבל פי שניים. החמדן אמר בליבו, אם אני אבקש, הוא יקבל פי שניים, אני רק אחד. כבר התחיל החמדה בליבו, אמר עדיף שהוא יבקש. והקנאי אמר, אם אני אבקש ראשון, הוא יקבל פי שניים, לא חבל. ככה שתקו שניהם. אמר להם המלך, אני רואה שאתם לא מבקשים. אני רואה שאתם שותקים, אז אני הולך. התחיל המלך ללכת, והקנאי התחיל לרדוף אחריו. אמר לו, אדוני המלך, יש לי בקשה. אמר לו המלך, כן, המלך הופתע. מה הבקשה שלך? אמר לו, אדוני המלך מבקש, הוא מבקש שינקרו לו עין אחת. למה הוא מבקש שינקרו לו עין אחת? כדי שלחמדן ינקרו את שני העיניים. זה מה שקרה כאן עם קורח. קורח היה כל כך פגוע. אבל השאלה היא איך קורח הצליח למשוך איתו 250 ראשי סנהדראות. איך קורח הצליח למשוך 250 ראשי סנהדראות, היו חכמים ובנים. איך הוא משך אותם בדברים? יש סיפור עממי, אתן לכם עוד סיפור. סיפור עממי על יהודי שהיה לו כרם של ענבים, ופעם אחת נכנס לכרם שועל שהתחיל לעשות שמות בכרם, התחיל לזלול ענבים על ימין ועל שמאל. לפתע פתאום הוא שומע שבעל הכרם הגיע ממשפחה שלו. הגיע בעל הכרם למשפחה שלו, אמר שהוא הלך שאני תפסו אותי, ירגו אותי במקום, מה אני אעשה? עשה השועל את עצמו ישן. הגיעו הילדים של בעל, הכרם, ראו שם שועל, חשבו שועל מת. התחילו לשחק בו, קשרו לו מטפחת לראש, שמו לו נעליים ברגליים. פתאום הגיע אבא שלהם, אמר להם, עוד מעט, השועל הזה כבר מת, עוד מעט יעשה כאן סירחון בכל הכרם. קחו אותו החוצה, תרימו אותו, קחו אותו. הרימו הילדים את השועל, השועל ניצל את ההזדמנות. פתאום התנער, הם נבעלו, קפץ השועל וברח. איכשהו יוצא החוצה, היה בשגד הביש מזל. הוא רואה מולו אריה עם עיניים נוצצות. ארי משחרר לטרף. השועל קיפל פחד, אבל הוא ערמומי יודע להסתדר בכל מצב. אומר השועל לאריה, אותי אתה רוצה לאכול? לא חבל לך, אני כל כך רזה. אני כל כך דל, אני דל שומנים. לא חבל לך? תראי איזה נעליים יפות יש לי ברגליים. ככה בחלקלקות לשונו מושך אותו. תראי איזה נעליים יפות יש לי ברגליים. אני למדתי אומנות שאף אחד לא יודע. אני יודע להכין נעליים מאור. תרצה אני אכין לך נעליים. חבל לך לאכול אותי. ככה תסביע את רעבונך בכזה שועל רזה. חבל לך, תמצא לך שועל יותר. תמצא לך חיה יותר שמנה. ואני גם כן אכין לך נעליים. הארי מצא חן בעיניו ההצעה. אמר לו, אין בעיה, תחכה פה. הלך הארי, מצא איזה גמל להתנפל עליו, שיסע אותו לגזרים, אכל אותו, שבע בדשן, הוריד את האור שלו, ובא לשועל, אומר לו השועל, ידידי האריה, פשוט את רגליך, ניקח ממך מידה ונכין לך נעליים. שכב שם הארי, פשוט את רגליו, והביא לשועל את רצועות האור. לקח השועל את רצועות האור, ואיך לא, קשר וחוזקה את הרגליים של האריה. והתחיל לצחוק. אמר השועל לאריה, כמה זמן כבר אני משתוקק לטעום בשר של האריה. וככה השועל התחיל לקפץ ולדלג על הארי. אומר השועל, מאיפה אני אתן ביס? מאיפה אני אתחיל? מהלב? אולי מהעיניים? אולי מהאוזניים? אולי מהזנב? בתוך כדי הקפיצות שלו, הזנב שלו התקרב ונכנס לתוך הלוע של הארי. והארי נגס לו מהזנב. ולפתע פתאום שאגה של אריה ממקום אחר. פתאום השועל רואה שמגיע עוד אריה. תפס את הרגליים וברח משם. התרחק מהמקום. אבל השועל קיבל פחד. קיבל פחד אימים! עכשיו האריה ישתחרר! מה אני אעשה? יבוא יחפש אותי! ויש לי סימן! הזנב שלי חתוך! מה אני יכול לעשות? מיד! עלה לו כזה רעיון לאותו השועל, ידידנו. הלך לחבריו השועלים, קרא להם, לקח אותם לחוף הים, ואמר להם, תקשיבו, הקשיבו, הקשיבו, אתם רואים שם את האונייה מעבר לים, שם רחוקה בקצה באופק. שם שמעתי שבעל האונייה מחלק דגים בשפע, מחלק בשר בשפע. אמרו לו, מה נעשה? איך נצליח להגיע לשם? אמר להם, לשחות, אתם יודעים לשחות מצוין. אמרו לו, אבל מאיפה נשים את הדגים? אמר להם, תיקחו קדים אתכם ביחד. ואיך נצליח לשחות? אנחנו שוחים בידיים. איך ניקח את הקדים? אמר להם, תקשרו את הקדים לזנב. אוי, זה רעיון יפה. לקשור את הקדים לזנב? רעיון ממש יפה. כל אחד קשר את הקד שלו, את הקד לזנב. וככה עשו קפיצת ראש לתוך המים, התחילו לשחות. אבל אבוי, כמה ששואלים חכמים הפעם לא כל כך. התחילו לשחות. ושם המים נכנסו לתוך הקדים. והקדים התחילו לשקוע והשואלים ביחד איתם. התחילו השואלים לצעוק, אנחנו טובים! מה עשית לנו, אנחנו טובים? עבדת עלינו! אמר להם, מה היה לפני שתתבעו? כל אחד ינשוך את הזנב של השני וככה הקד ישתחרר. ואז ככה, כל אחד נתן ביס לזנב של השועל השני. וכולם ככה השתחררו מהקדים, ואמר להם, יופי, עכשיו אתם משוחררים, עכשיו לא תתבעו. אבל השועל הראשי שמח לעצמו, אמר, עכשיו יש עוד הרבה שועלים, חתורי זנב, עכשיו אני יכול להיות רגוע, שאריה לא יתפוס אותי. זה מה שבעצם קרה עם קורח וכל עדתו. קורח בהפתעות, בהבטחות, הבטחות סרק. הבטיח להם 250 ראשי סנהדראות, הבטיח להם בשר של דגים, הבטיח להם כל מיני הצעות למיניהם, כל מיני הצעות נפתות. אבל מה התוצאה? התוצאה היא שמה? התוצאה היא שמה? שכולם יצרו גרחים מכאן ומכאן. קורח היה כל כך חכם ונבון. אמר קורח לעצמו, אם אני אקח איתי 250 ראשי סנהדראות, אני לבדי לא יכול על משה רבנו עליו השלום. אבל 250 ראשי סנהדראות, משה רבנו לא יוכל לפגוע בהם. הקדוש ברוך הוא לא יקפיד על 250 ראשי סנהדראות. אבל קורח לא הכיר ולא ידע את הפתגם המפורסם שיש מקום לכולם בגיהנום. זה מה שבעצם אנחנו רואים כאן במחלוקת קורח וכל העדתו. מי שמתחיל במחלוקת, סופו של דבר שיוצא קורח מכאן ומכאן, כמו אותו הקנאי, אומר המסילת ישרים, הקנאי כמו הרגזן שלו עלתה לו אל הרגזנותו, גם הקנאי לא עלתה לו אל הקנאותו. שהרי קורח לא הצליח לגרוע כלום ממשה ואהרון, אבל לעצמו כן הצליח לגרוע. מה לקח קורח? לא לקח כלום, רק האדמה לקחה אותו. כשאנחנו באים לבית כנסת, חס ושלום, ויש מחלוקת בין ההוא להוא, והוא מנסה לגרור אותך, תיזהר לו לצא קרח מכאן ומכאן, חס ושלום. אנחנו מתפללים כל יום בתפילה, שלושה פעמים בעמידה, שים שלום טובה וברכה, חיים חן וחסד. ואחרי שכבר ביקשנו שים שלום, עדיין זה לא מספיק. שוב פעם, עושה שלום ממרומיו, וברחמיו עשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ממנו אמן. אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא שהוא עושה שלום, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל. אז חס ושלום, לא נלך בדרך המחלוקת, כיוון שמי שתופס במחלוקת, בסוף יוצא קרח מכאן ומכאן, וחס ושלום נופל בהלבנת פנים, נופל בלשון הרע, ובסוף נבלע באדמה. ולא רק בבית המקדש, מקדש מד בית הכנסת, גם בבית המקדש הפרטי שלנו. אומר הקדוש ברוך הוא, ועשו לי משכן, כל יהודי וידי מישראל, אני מבקש ממנו שיעשה לי משכן בבית שלו, ואני אשכון בתוכו. הבית שלנו זה המשכן. חס ושלום, לא לאחוז באש המחלוקת, בפרט בימי שבת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, לא תבערו את אש המחלוקת, חס ושלום. כל אחד ואחד לפעמים בני זוג מתחילים להתווכח, וכל אחד ואחד נהיה מורה להיסטוריה. כן, את זוכרת בחתונה, ואימא שלך, הוא מתחיל להזכיר את כל ההיסטוריה מהחתונה, ומי שמדבר מי אתה בכלל? כי מהחתונה כבר אתה ככה. כל אחד נהיה מורה להיסטוריה, הוא מזכיר את ההיסטוריה שלה, והיא את שלו. כל אחד מורה להיסטוריה. בסוף מה נשאר? נשאר היסטוריה בלי מורה. בני הזוג נשארים היסטוריה. כל אחד נפרד הולך דרכו, והם נשארים היסטוריה. כל אחד נשאר לבדו. כשמשה רבנו נפטר עליו השלום, ויבכו אותו בית ישראל, אבל כשאהרון הכהן נפטר, ויבכו אותו כל בית ישראל. למה בכו אותו כל בית ישראל? כיוון שאהרון הכהן עליו השלום, ידע להשכין שלום בין איש לאשתו ובין אדם לחברו. אז בוא, נוחז באהבה ואחווה, נוחז באהבת חינם, ובעזרת השם ברח, כוח נבלע באדמה, אבל אנחנו נתקיים בעזרת השם על האדמה, ונזכה לדיבור חברים, נזכה לאהבת חינם, נזכה לגאולה השלמה, במהרה, בימינו, ואחל לכל בית ישראל, שבת שלום וברכה.